ברשות הרבנים, משפחה יקרה, קהל קדוש. הנביא מביא את הקינה שדוד המלך קרא ביום שהגיעה שמועה נוראה על הריגת שאול ויהונתן בנו. והנביא אומר, ויקונן דוד את הקינה הזאת על שאול ועל יהונתן בנו, ויאמר, ללמד את בני יהודה קשת מדם חללים, מחלב גיבורים, קשת יהונתן לא נסוג אחור, בהרב שאול לא תשוב רקם. צריך להבין מה אומר דוד כעת, שצריך ללמד את בני יהודה קשת. מוריי ורבותיי, אנחנו נמצאים בליל השבעה של איש חיל רב פעלים, מיוחד במינו. אפשר לפתוח חלון, אין אוויר. מיוחד במינו, איש האשכולות, גדול במעשים, גדול במידות, גדול בענווה, גדול בצניעות, גדול בקדושה, גדול בטהרה. ואני אומר את זה ללא כחל וסרק, מפני שאני יודע שלא היה אדם ב-20 שנים האחרונות שהיה קרוב אליו כמוני. ואני מרגיש חובה קדושה על כתפיי היום להספיד אותו ולספר בשבחו, כדי שיהיה לו נחתוח בשמיים, וכדי שאנחנו נלמד ממעשיו, ועל ידי זה יהיה מה שיהיה, תהיה לו עילוי נשמע. אני יודע שהשאלה הראשונה שניצבת מול כולנו, למה זה קרה? ולמה, אם הוא היה איש כזה גדול, למה הלך לעולמו בצעירותו? אפשר להשיב בשאלה אחרת. יכול להיות שזה היה צריך לקרוא לפני 20 שנה, ובשמיים גזרו, האריכו לו ימים, שיכול להספיק לעשות עוד דברים. אבל אנחנו יודעים שאין מקרה בעולם. וכל דבר שקורה, יש ערבות של כולנו, של עם ישראל כולו. כי כל ישראל ערבים זה לזה. ואם קרה מקרה כזה, אסור לתלות את זה במקרה של חולי, או של רופא, או של בדיקות. כי אנחנו יהודים עם קדוש, ואנחנו יודעים שהכל עילת העילות וסיבת הסיבות. אדם יקר המידות בצורה כזו, שכל מי שפגש אותו, אני היה מספיק לשמוע את האחות הראשית בליל הפטירה, באותה לילה מרה ונמהרה, שהייתה מספרת לבנות המשפחה, ואני אגב שמעתי את השיחה, ואמרה להם, שלצערנו בשנה האחרונה הלכו קרוב ל-1,000 איש שם במחלקה, והיא אמרה להם, ותאמינו לי שעל אף אחד מהם לא בכיתי, היום על תמיר בכיתי, כי הוא היה אדם מיוחד. ואז הבנתי שהאישה הזו יש לה חוכמה, וקלעה למטרה, והכירה מי היה האיש ששכב שם בחדר 16. אדם שהיה עוסק במטרה העיקרית בכל דבר, לא שם לנגד עיניו לא כבוד ולא ממון, אדם שכל כולו היה קודש, והייתה לו מסירות נפש ודבקות במטרה בצורה יוצאת מן הכלל. יגע בתורה, אהב תורה, ויותר מהכל טרח שהבנים שלו יהיו לומדי תורה, והוא זכה לזה. אני זוכר כשנפטר אבי עליו השלום לפני 40 שנה בערך, אמר לי אחד מגדולי הדור של אז שנפטר, אמר לי, תדע שכל הרבנים שיבואו ויספידו את אבא שלך, כל הרבנים שיבואו ויגידו מה שיגידו, זה לא דומה אם אדם זכה שיש לו בן, שהבן הזה יבוא ויגיד אפילו א' ב', זה מכריע את הקף כנגד הכל. ומכאן נדע מי זה היה תמיר שאנחנו עסוקים בכבודו היום, להבין את מעלתו, מה שזכה אליה. היום ניסיתי לשחזר איזה משפטים שתמיד היה אומר אותם באופן קבוע. היה תמיד אומר שדרך האמת תצליח, לא צריך לא פרסום ולא יחצנות ולא מה שחושבים היום כל מיני שיטות ודרכים. מחילה, אני מציע, סליחה, אתם היושבים שם, להביא פה עוד שורה, כי חבל, אנשים יושבים בפתח והבאים אחריהם לא יכולים להיכנס. זה פשוט חבל, תעשו פה שורה נוספת. אז דבר אחד שהיה אומר, שלא צריך בשביל האמת, לא צריך לעשות שום פעולה, לא הסברה ולא תשובה ולא ויכוחים ולא כלום. כזה איש אמת היה. דבר שני שתמיד היה אומר, שכל מה שצריך לעשות זה בשביל כלל עם ישראל. בכל דבר שהיה עושה, אם זה שיעורי תורה, אם זה הפצת ספרים, אם זה הדפסת ספרים, כל דבר שעשה תמיד אמר בשביל כלל עם ישראל. זאת הייתה המטרה שלו. הוא הרגיש שהמטרה שלו בעולם, שהוא בא לעולם בשביל להקריב לכלל עם ישראל. עכשיו נחזור למאמר שפתחנו בו. מה זה ללמד את בני יהודה קשת? למה צריך ללמד קשת? מה קרה שפתאום צריך קשת? הרב אלשך, רבי משה אלשך, שידוע שהביאור שלו על התורה זה אחד מ-70 פנים לתורה, כמו שהעיד עליו רבנו הארי, חי לפני קרוב ל-500 שנה בצפת, כותב רבי משה אלשך, למה אנחנו מקוננים ובוכים כשנפטר צדיק בעולם? הרי פסוק מפורש בקהלת, וזרח השמש ובא השמש. והגמרא אמרה, עד שלא שקעה שמשו של משה, זרחה שמשו של יהושע בן נון. עד שלא שקעה שמשו של עלי, זרחה שמשו של שמואל הרמתי. וכן על זה הדרך, כל דור יש לו את הצדיקים שלו. מאיזה סיבה אנחנו מספידים ובוכים ומקוננים כאשר נפטר איזה צדיק? במשה אלשך כתב שלוש תירוצים על זה. אחד, הוא כותב שהצדיק שיפטר, זה מה שאמרתי, הוא היה בשביל כלל ישראל. הצדיק שיבוא במקומו, אני לא בטוח שהוא בשביל הכלל. הוא יהיה רק בחלק אחד של העולם, בחלק השני יהיה חסר. אבל מדובר על צדיק שנפטר בסדר גודל כזה שהיה אכפת לו מכל העולם, לא רק מהארץ שלו, מהעיר שלו, מהמדינה שלו, מהעדה שלו, אלא אכפת לו מכל יהודי ויהודי. על זה מקוננים, על זה אנחנו בוכים. ולכן הקשת, אם נתבונן, היא נמצאת רק בחצי הרקיע. למשל, אם בשעות לפני הצהריים יהיה קשת, אז השמש במזרח, הקשת תהיה במערב. ואם בשעות אחר הצהריים יש קשת, השמש נמצאת במערב, הקשת במזרח. מה זה מורה? שאותו צד צריך הגנה. פעם זה חצי הזה של העולם, פעם זה חצי השני של העולם. לכן כשמתו שאול ויונתן, דוד אומר ללמד את בני יהודה קשת. תיעוד שני כותב רבי משה אלשיך, הוא אומר שהטעם הוא מפני שהקשת היא, אם נסתכל עליה, היא מצוירת כלפי מעלה. כלומר, היא פונה כלפי השמיים. ידוע שאחד השבחים שאומרים רבי שמעון בר יוחאי, זומרים את זה בשיר בר יוחאי, כל ימיו אשר היה, אות הקשת לא נהיה. וכך הגמרא מספרת שרבי יהושע בן לוי בא לגן עדן לשבת במחיצתו, שואל אותו רבי שמעון בר יוחאי, האם נראתה הקשת בימיך? אמר לו כן. הוא אמר את זה מדרך הענבה, הוא לא רצה להתגאות ולומר שלא היה קשת. אז הוא אמר, היה קשת. אמר לו, לך מכאן לת את חזה למחזה שבר הבית, אינך ראוי לראות את אור פניי. למה? כי הקשת זה מורה שיש אבונות כאן, ולכן הקשת היא מופנית כלפי השמיים. אם נסתכל, העיגול של הקשת, החצי עיגול, פונה כלפי הרקיע. יבואו הכימאים והגיאולוגים וכל המדענים ויסבירו כל מיני הסברים מדעיים למה הקשת זה הצבע שלה ומה זה זה, שבירת קרני השמש. בסדר, אבל מי קבע את הכללים של הטבע? הקדוש ברוך הוא. והוא קבע שהקשת תראה כאילו חלילה עושים מלחמה איתו. ומי שתופס את החיצים זה אותו צדיק שיש בדור. זה אותו אדם ששוכב בבית חולים ונאנק מייסורים ומקבל את הייסורים באהבה ולא מתלונן ולא צועק, אפילו כואב, ולא מספר כלום. זה בחינת קשת, זה בחינת הגנה עלינו, זה הגנה מפני החטאים. זה דבר אחד. דבר נוסף, הוא כותב שידוע שקשת יש רק כאשר יש גם שמש וגם גשם. כלומר, כאשר חצי וחצי. זה מראה שיש גם עוונות וגם מצוות. וצריך כפרה. כלומר, אנחנו לא צריכים להסתפק בכך שאנחנו באים לבית הכנסת ואנחנו, סליחה ששוב אני הופך להיות סדרן, שמישהו יזמין את הציבור לכאן, מישהו מכם יעמוד שם בכניסה. סליחה, למה רדומים? אז קשת זה חצי, וזה אחת המעלות הכי יקרות שהיו אצל תמיר עליו השלום, שכל דבר שהוא עשה, עשה אותו שלם. אני יכול רק לומר לכם דוגמה אחת מני רבות, ספרים שהיו יוצאים לאור, אז הוא ליווה את הספר. אז יש אדם, אכפת לו מה יהיה בדפוס, השני אכפת לו מה יהיה עם המגיע, השלישי אכפת לו מה עם ההפצה, אבל אצל תמיר זה לא הלך כך. זה התחיל מכתיבת הספר, האות הראשונה של הספר, הוא ליווה כל דבר ודבר. דרך איפה תהיה ההגהה של הספר, מי ידפיס ומי יעמד, ומתי זה יצא, עם כל החלקים, כולל ההדפסה, וכולל אפילו אם אין איפה להחסן את זה, אז בתוך המפעל שלו, מפעל של מכונות כביסה, הוא הופך את זה להיות מחסן של ספרים. אתם יכולים ללכת לבת ים ולראות את זה. ואחרי זה להפיץ את זה בעצמו, לקחת את זה ברכב שלו, ולדאוג למסעיות, לדאוג לנהגים. הכל. זה איש האשכולות. וזה לא בגלל שזה רק בנושא של הספרים, בכל נושא. אם זה לארגן איזה שיעור תורה, אז לדאוג שהכל יהיה כמו שצריך, מי יבוא ומתי יבוא ובאיזה שעה ובאיזה מקום ומה יהיה באותו מקום, לדאוג לצד החומרי, לצד הגשמי, לצד הרוחני. זה היה אדם שכולו אמת. זה היה אדם שכולו אכפתי. אני זוכר כשהיה מקבל איזה טלפון או איזה ידיעה מאיזה מקום, דרום אמריקה או אפילו מסין ואפילו מכל מיני מקומות במזרח הרחוק, וזה לא דבר שזה רחוק מהמציאות, אתם יכולים כולם לדעת מה יש באתר דורש ציון שהוא הקים אותו מאלף ועד תף, והיום האתר הזה הגיע ל-122,000 תשובות, ואנשים הכי רחוקים מדעת שלא ידעו מה זה יהדות, אני אומר את זה מתוך ידיעה, שבסין אפילו בירדן יהיו שם יהודים, אני לא יודע מה הם עושים שם, הם דרך האתר הזה יודעים הלכות פסח, הלכות ראש השנה, זמני תפילות, מנהגים, עניינים. וכשהוא היה שומע על איזה מישהו כזה שמרים לו טלפון או מה, לא הייתה שמחה, בחיים לא ראיתי אותו שמח. לא כשהצליח באיזה עסק, ולא כשהגיע לאיזה דירה מסוימת שאפילו היא לא שלו, ולא כאשר סידר את הילדים והיה לו כזה שמחה, כמו שהוא שומע שעוד יהודי שומע תורה ועוד יהודי התקרב לתורה, אומר זה יופי זה, ואפילו אחרי שבוע אחרי המקרה, באיזה התפעלות, באיזה שמחה ובאיזה אהבה הוא מתאר את, את הדברים. זה איש שהיה אכפת לו מתורה, זה איש שעניין אותו הלימוד תורה, שהיה אכפת לו עם ישראל. אז תראו מה הפסדנו, מה הפסדנו היום. ועוד אמרנו שכל דבר שהוא עשה, עשה אותו במסירות נפש גמורה מושלמת. דבר אחד שנזכרתי ממנו השבת וכאב לי מאוד, שעליו השלום לפני קרוב ל-10 שנים באחת הנסיעות שלנו, לא הייתה נסיעה שלא היה בה דברי תורה, ולא היה נסיעה שלא היה רוצה לשמוע דברים חדשים שהוא לא שמע. עד שהרבה פעמים אני הייתי צריך, גם אם אותו יום לא חידשתי איזה משהו, לחפש חידושים שיעניינו אותו. אני זוכר שלמדנו הפעם הראשונה את הטעמים שאומרים צדקתך בשבת. שמע כמה טעמים. טעם אחד להזכיר את זכות שלושת הצדיקים שנפטרו במנחה של שבת. זה היה משה רבנו, יוסף הצדיק ודוד מלך ישראל. ואנחנו צריכים את הזכות שלהם שתגן עלינו. לכן אומרים שלוש פסוקי צדקתך. ויש בזה אריכות. סליפרנו בכל האריכות הזאת. טעם נוסף יש שהמתים באותה שעה, לא עלינו, המתים באותה שעה נחרדים ונבהלים מאימת הדין, כיוון שבשבת הדין לא שולט. ואז מתחיל מידת הדין לשלוט, מתחילה לשלוט, וגיהנם צריך להיפתח, אז הם מתחילים להיחרד. וכל פעם, כמעט כל פעם אחרי שבת היה אומר לי הרב, זוכר בצדקתך עוד פעם התרגשתי מחדש. כל שבת 10 שנים אותו חידוש, אותה התפעלות. זה מראה על התפעלות של אדם אמיתי שאהב תורה, אהב תורה. אני אומר לכם דבר נוסף, כמה הוא אהב תורה. הוא היה בא לשיעורים, אם זה של הזוהר ועוד, חילה, בוא תשים כאן, תצמיד את הפור שלא יפריע את המעבר. כן, 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 שורה טובה. היה בא לשיעורים באופן קבוע, משתתף בהם. בשנה האחרונה התחיל פתאום לשאול אותי, הוא רוצה ללמוד גם יסודות גם בתורת הקבלה. זה כאילו נשמתו יודעת שאין לה עוד הרבה זמן פה בעולם, הוא צריך להשלים גם את הלימוד הזה. אחר כך למפרע נודע לי שאפילו קנה ספרים והתחיל ללמוד בעצמו דברים שלא היה מבין היה שואל. והפלא הגדול, מי שמכיר את אמיר, אני לא יודע כמה מכירים אותו, אולי אצבעות כף יד אחת, יש לו חברים טובים שליוו אותו במשך החיים גם בעסקים. הוא התעסק בכל מיני עניינים, בכל מיני שטחים, ולא לעצמו. לא. עשה המון טובה לאחרים, אני יודע ואני עד. והיה משתדל לטובת האחרים שהממון שלהם יגיע למקום הנכון יותר מהממון שלו. כזה אכפתיות, כזה מסירות נפש, כזו אהבה. והיה מתייעץ ושואל על כל דבר ודבר. זה אדם כשר. עליו אפשר לומר את הגמרא במסכת שבת. הגמרא במסכת שבת דף קה אומרת, אמר רבי יהושע בן לוי משום בר כפרה, כל המוריד דמעות על אדם כשר, הקדוש ברוך הוא סופרם ומניחם בבית גנזיו. שנאמר, נודי ספרת, אתה שימה דמעתי בנודיך, הלא בספרתך. דוד המלך אומר בתהילים, נודי, יש לו הקדוש ברוך הוא נוד, זה כלי מעוף של בהמה, במקום איזה מחל או בקבוק. נודי ספרת, הקדוש ברוך הוא סופר את הדמעות שאתה מוריד על אדם כשר, הלא בספרתך. והאמת ששאלו המפרשים, לאיזה סיבה הקדוש ברוך הוא סופר? ועוד, הקדוש ברוך הוא צריך לספור, ויודע את המספר לבד. אנחנו, בני אדם, צריכים לספור כל דבר, לדעת כמה ואיך, אבל למה הקדוש ברוך הוא סופר? אז החתם סופר אומר שידוע שדבר שסופרים אותו שולט בו עין הרע. הגמרא אומרת, אין הברכה מצויה לא בדבר המדוד ולא בדבר הספור ולא בדבר השקול, אלא בדבר הסמוי מן העין, שנאמר, יצר אדוני יתך את הברכה באה שמך. אומר החתם סופר, רוצה הקדוש ברוך הוא שלא יהיה עוד בכי, שלא ימותו עוד מישראל. אז הוא סופר את הדמעות שאנחנו מורידים על הצדיקים כדי שזה ייפסק. כשאמר הפסוק, בילה אמרת לנצח ומחה אדוני אלוהים דמעם על כל פנים וחרפת עמו יסיר כי אדוני דיבר. טעם נוסף הוא כותב בעצמו, אומר דבר פלא פלאים, שהרבה פעמים יש לאנשים צרות שלהם, או בעיות כלכליות, או בעיות שלום בית, או בעיות חינוך ועוד ועוד ועוד. ואז הוא בא להספד של צדיק, ושם הבוכים, גם הוא בוכה, אבל הוא לא בוכה על הצדיק, הוא בוכה על הצרות שלו. הקדוש ברוך הוא סופר, ממיין איזה דמעות נטו נשפכו על הצדיק ואיזה לא. לכן אמר לו, לי ספרת, תשים את דמעתי, הדמעות שעל הצדיק בנודיך, הלא בספרתך. אבל המהר"ל מפראג, עליו השלום, בפירושו על חידושי האגדות, כותב פירוש נפלא מאוד. אומר נודי ספרת שדמעות שמורידים על אדם צדיק, אדם צדיק זה חלק של השם יתברך, זה נשמה ששייכת אליו, זה לא אדם חולין, זה לא אדם מהרחוב, זה אדם שכולו היה קודש. אז כשהוא שייך לשם יתברך, הדמעות שאנחנו מורידים עליו, אז ברוך הוא אומר, אלה דמעות שלי, אני שם אותם בספרתך, בכספת שלי, הקדוש ברוך הוא שומר אותם. ואם תאמר, מה מועילות הדמעות? אומר הרב מעבר יבוא, שהצדיק אחר פטירתו, הוא הולך לו לגן עדן. הנה, מחר בבוקר זה יום השבעה, כך כותב רבנו הארי בספרו שער המצוות פרשת ויחי, הנשמה עולה למעלה היא כבר לא יורדת, נשארת הרוח 30 יום כאן, ואחר כך הנפש, לפעמים זה בין חודש ל-12 חודש, אבל הנשמה עולה. אז הנשמה עולה למעלה, ונותנים לה איזה חלק בגן עדן, שהיא יושבת שם. אבל הנשמה רוצה עוד יותר גבוה. היא רוצה לעלות עוד. כשהגמרא אומרת שכל צדיק נכווה מחופתו של חברו. הוא רואה שיש עוד מדרגות יותר גבוהות, הוא אומר חבל, לא עבדתי יותר, חבל לא טרחתי יותר, אז הוא רוצה לעלות. אבל אומרים לו אין, זה מה שעשית. לא יותר מזה. מה עושים? אומר הרב העבר יבוק, רבי אהרון ברכיה דמודנה, שיש אפשרות. זה תלוי בנו. אנחנו החיים כאן, אם אנחנו מתעוררים בפטירת צדיק, ואנחנו מקבלים עלינו קבלות, לשוב בתשובה, ולומר אם בארזים נפלה שלהבת, מה יעשו אזובי קיר? לפני שנתיים היו אומרים למישהו שתמיר ייפטר ככה ממחלה כזאת ופתאום בצורה כזאת, מי היה מאמין? אבל להבין שהכל העולם הזה זמני. אדם להבל ימה, דמה, ימיו כצל עובר. שואל את הגמרא, מה זה צל עובר? אז צריך לומר ימיו כצל. עכשיו היה בוקר, היה שמש, היה פה צל, עכשיו אין צל. למה אמר צל עובר? בטח שצל עובר, יש צל שלא עובר? בשבעה הגמרא, לא. לא כצילו של אילן, ולא כצילו של כותל. אל תחשוב זה צל של עץ, או תחשוב צל של קיר. צל של עוף הפורח באוויר, כמה זה לוקח? חצי שנייה. החיים של האדם זה חצי שנייה. ואנחנו חושבים, אני אומר את זה על עצמי, שבאנו פה לחיות הנצח. לאדם יש תוכניות, אוהו, לעוד עשרות שנים. לכן הקדוש ברוך הוא עושה דברים כאלה כדי לעורר אותנו. כי משפטיך לארץ צדק למדו בני אדם. כשאנחנו רואים את המשפטים של הקדוש ברוך הוא פה בעולם ורואים מה קורה, אז אנחנו לומדים מוסר. ולכן אמר שלמה המלך במשדה, טוב לכת לבית אבל מלכת לבית משתה באשר הוא סוף האדם. כלומר, אם יש לך שתי אפשרויות הערב, או ללכת לאיזה הספד, או ללכת לאיזה שמחה, חתונה, תלך לבית הספד. למה שזה סוף האדם. אומר הרב העבר יבוק, לכן תראה, כשאדם צוחק, אז יורדים לו דמעות אחרי הצחוק. להראות שאחרי כל צחוק, חס ושלום. בעולם הזה אין דבר שלם. הכל השמחה היא שם. אז הצדיק שעולה לשם, הוא רואה מקום יותר גבוה. הוא אומר, אני רוצה יותר. אם לא, זה מה שעשית. אבל אם הוא השאיר פה בנים, ואם אנחנו באים פה ומתאספים ומתעוררים ואומרים, על מה עשה השם ככה לנו, כל אחד אומר, בגללי הוא נפטר, בגלל המעשים שלי קרה מה שקרה, אז אנחנו עוזרים בתשובה, מתעוררים, ועל ידי זה יש לו עלייה יותר גבוהה. ועל ידי זה הוא שמח יותר. וכשהוא עלה לעלייה יותר גבוהה בגללי ובגללך ובגללו, אז הוא אחר כך מתפלל עלינו שם. וכולנו יודעים היום כמה אנחנו צריכים סניגורים. תראו באיזה מצב אנחנו נמצאים. צה"ל, הצבא החזק ביותר במזרח התיכון, לא יכול למצוא פתרון לכמה צינורות של פלדה או של פחים או של זה שזורקים עלינו ועושים לנו דברים כאלה. מה זה אם זה לא מהשמיים? מה זה אם לא שהקדוש ברוך הוא רוצה לעורר אותנו? אז אם כן, על ידי המעשים שאנחנו עושים, אנחנו גורמים לו שמחה שם בשמיים. עוד טעם יש, למה צריך להוריד דמעות? למה? תגיד, טוב, גזלו רבותינו שלושה לבכי, שבעה לאבל, שלושים להספד. מה העניין שאנחנו צריכים לבכות? ראיתי שהרב אמת ליעקב, ביעקב שעתיאל ניניו, כתב בספרו של ספר זרע יעקב. אומר, ידוע הוא, הגמרא במסכת זבחים אומרת. הגמרא במסכת זבחים אומרת שכאשר מקריבים קורבן צריך עם הקורבן נסכים. כשאנחנו רואים בתפילה אנחנו אומרים כל בוקר ובערב, ואת הכבש השני תעשה מן הערביים, ונזכור רביעית ההין לכבש האחד בקודש, השך, נסך, שכר, אדוני. והמזבח היה צינור, שהצינור הזה היה יורד עד השיטים, עד המי התהום, שדוד המלך קרא, הכין את בית המקדש, קרא שיטים, קרא חפר, קדח באדמה, והגיע עד המקום של מי התהום. והיו הכהן, היה מנסך, וקורבן בלי נסכים, הגמרא אומרת, הוא פסול, הוא לא מתקבל. עכשיו תדעו רבותיי, שכולנו הקרבנו קורבן כפרה גדול מאוד, ובעיקר היישוב הזה, יישוב חשמונאים, כי כל מי שקרוב אליו יותר, השייך אליו יותר, וכולנו בכללם, גם החברים שלמדנו יחד, אז כולנו, הוא שייך לנו, אז הוא כפרה עלינו. וכשיש כפרה, אז הקורבן זה הוא, אבל צריך עם זה נסכים. הנסכים זה דמעות שמורידים עליו, והדמעות שמורידים עליו זה משלים את הקורבן, ובלי זה אין קורבן. וכותב הרשב"א שזו הסיבה למה עושים השכבה למת. לכאורה יש חקירה של הריב"ש ביצחק בר ששת, שהיה מגדולי הפוסקים בספרד, כותב למה ההשכרה מועילה. מה, אם הוא צדיק, אם הוא עשה מעשים טובים, אז הקדוש ברוך הוא יודע, מה אני צריך להזכיר לקדוש ברוך הוא שהוא היה צדיק? ומי שלא היה צדיק, מה אני אעשה לו השכרה? אז מה זה הועיל? תעשה לו 1,000 השכרות, מה זה הועיל? כך שואל הריב"ש. הרשב"א תירץ את השאלה הזאת בתשובה מדהימה. הוא אומר, ההשכרה זה לא בשבילו, ההשכרה זה בשבילנו. מה פירוש בשבילנו? הוא אומר, כאשר אנחנו נזכרים בו, בפרט מי שהכיר אותו, ובאותו רגע יש לנו איזה צער וצביטה בלב, ובאותו רגע יש לנו הכנעה, ואנחנו מקבלים איזה פחד ומורה, אז הפחד הזה גורם מיד שאנחנו עוזבים את יצר הרע באותו רגע, ואז הנשמה של העולם כחץ מקשת, כך לשונו. ולכן זו הסיבה שההשכבה מועילה לנפטר, כעצם זה שמזכירים אותו ונזכרים בו, אז יש לנו יש איזו רתיעה, יש לנו איזו התעוררות. ההתעוררות הזאת גורמת שהוא יעלה למעלה ותהיה לו מנוחה. דבר נוסף, מרן רבי יוסף קארו כותב בספרו מגיד משרים על הפסוק וימות יוסף וכל אחיו וכל הדור ההוא, ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאוד מאוד ותימנה הארץ אותם. שואל רבנו יוסף קארו, מה הקשר בין הפסוק של פטירת יוסף ובני ישראל פרו וישרצו? אז תשמעו רבותיי מה הוא מתרץ, איזה תירוץ מדהים. הוא אומר, תדע שכשנפטרים ציבור נרדם, חבל. אז אומר רבן יוסף קארו, כשנפטר צדיק מהעולם, מה קורה בשמיים? הוא אומר, שם יש הרבה אנשים שנפטרו לפניו שהן נקראות נשמות ארטילאיות, זאת אומרת נשמות שלא עשו מצוות, או שעשו אבל לא עשו מספיק, והנשמה שם ערומה בלי בגד, ונשמה בלי בגד לא יכולה להיכנס לגן עדן. אז הן מחכות שם, מחכות בחוץ, ולא יכולות להיכנס. ואז כשנפטר איזה צדיק ובוכים על הפטירה של הצדיק, מורידים דמעות, משמיעים דברי הספד, אז הקולות של ההספד והבכי והדמעות שיורדות עושות מהם בגדים ומלבושים לנשמות, והוא אוסף אותם איתו, מכניס אותם איתו לגן עדן. אז בואו נבין רבותיי, אם יהודי כמו תמיר, כזה צדיק שהפסדנו אותו, שהיה מוסר נפש בשביל עם ישראל, מה אני אשאר לספר לכם בחודשים האחרונים שראיתי שהחולי היה מכביד עליו, אבל לא ויתר. אם יש נסיעה לנהריה, אז אני לוקח, אני נוסע. ואם יש נסיעה לכרמיאל, וזה בלילה, אני נוסע. ואני רואה שהוא סובל, אבל הוא לא מוותר. הוא רצה להראות בשמיים שהוא מוסר את הנפש עד הרגע האחרון. ואף על פי שהיו אנשים אחרים, היו אפשרויות, לא שאין אפשרויות, אבל לא רצה, זה המצווה שלו, היה אכפת לו. ולחזור אחר כך בלילה המאוחר, אתם יודעים, זה לא התחיל היום, עוד לפני 22 שנה, יותר מ-22 שנה, היה רב שיחיה בבת ים, שהיה נותן שיעורים בבת ים, והוא גר בבני ברק. אתם יודעים ששנים, שנים תמיר היה הולך, קם ב-4 לפנות בוקר, 4 לפנות בוקר, האיש היה ביום ראשון בבית שלו, ושאלתי אותו, כך זה היה, הוא סיפר לי, חזר לי על הסיפור, כי אני זוכר את זה מאז. ב-4 לפנות בוקר הוא נוסע מביתו בבת ים לבני ברק, לקחת אותו, להביא אותו לבת ים, לתת שיעור לפני תפילת שחרית. מי הוא מסוגל לעשות דבר כזה כל יום? זה איש עובד, איש בעל משפחה, עם ילדים, עם עסק, שהוא מנהל את העסק, ואם הוא לא נמצא בעסק יום אחד, אז אתם יודעים כבר מה יכול להיות. איפה יש דבר כזה? אני אומר לכם, נשמה כזאת באה פעם במיליון. אנחנו הפסדנו אותו בעוונותינו. צריך לצעוק ולזעוק ולבכות ולכונן ימים ולילות על האסון הנורא שקרה לנו, לכולנו. מי יודע מה הוא היה מחפר עלינו? מי יודע איזה זכויות שלו, הרי כל ישראל ערבים זה לזה, הוא היה מגן עלינו. מי יודע בחולי שלו, שהוא סבל את הכאבים והמכאובים במשך שבועות ארוכות וחודשים. מי יודע כמה גזרות הוא ביטל מעל עם ישראל. זה לא סתם, כי זה אדם שלא ישך לעצמו, זה אדם ששייך לציבור כולו, לכלל. ועוד כזו צניעות וענווה, אני אף פעם לא ראיתי אותו אוכל. אני ביליתי איתו עשרות שנים, אף פעם לא ראיתי אותו אוכל, חוץ משבתות שעשינו יחד פעם או פעמיים. אבל תאר לך, בן אדם יכול לסטוע 4 שעות כיוון אחד, 4 שעות חזרה, ועוד שעתיים שיהיה באמצע, ואני לא רואה מתי האיש הזה, ממה הוא חי. כזה צנוע, לא מסוגל לאכול כלום, ואפילו לשתות. זה מלאך, זה לא בשר ודם. וזה אדם סתם מהשורה שראינו אותו, לא עם זקן ולא עם איזה כובע ולא עם איזה מעיל. ולא תגיד שהוא חונך באיזה מוסד תורני, או חונך, עליו אני אמרתי, אפשר לומר בן 3, אברהם אבינו הכיר את בוראו. תדעו שתמיר כל המצוות שלו זה נטו שלו, הוא לא קיבל את זה מאף אחד, הוא לא קיבל את זה מאף אחד. הוא לא גדל בתוך איזה חממה שיש שם, הכניסו לו תורה ויראת שמיים ועבודת השם, לא. הוא לא גדל באיזה ישיבה או באיזה תלמוד תורה ששם היו איזה רבנים, תגיד קדושים, שלימדו אותו וחינכו אותו והשקיעו בו. הכל נטו מעצמו, הכל נטו מעצמו. ואיזה אהבת תורה, איזה אהבת תלמידי חכמים, איזה שתיקה, איזה זהירות מלשון הרע. בחיים לא שמעתי אותו אומר איזה דבר רכילות על משהו. איזה צנוע, איזה פה טהור. זה דבר פלא. אני אומר לכם, אני גדלתי כל ימי בין החכמים, גדלתי בישיבות, גדלתי בתלמודי תורה, הכרתי אלפים של תלמידים, וגם ברוך השם גם זכיתי ללמד בישיבה וללמד, אבל כזה לא ראיתי, כזה לא היה. ולכן צריך לזכות ימים ולילות על הפסד כזה שישפשד, על אדם כזה קדוש שהלך מאיתנו, ואנחנו כעת בליל השבעה, ואומר לו רב ששת אחים בהספדי ואתם קיים נא. שני פירושים אמרו אבותינו, יש כמה פירושים, אבל שני פירושים עיקריים, שנשמת הנפטר נמצאת שם בשעת ההספד, והוא שומע מה אומרים עליו, וההספד הזה גורם לו שיעלל יותר גבוה, כמו שאמרנו. פירוש נוסף, ואתם קיים נא, הוא אומר אחרי שהוא נפטר הוא לא יכול לעלות יותר עד הרגע האחרון, מה הוא עשה מצוות, זהו, יש קו אדום. אבל הוא אומר לו לרב ששת, תדע, אם אתה תספיד אותי ותחמם את האנשים בשעת ההספד, אם אתה תבכה ותצעק ותגרום להם להוריד דמעה עליי, אז יעלה אותי עוד. דעתם קיימנה, קיימנה זה עומד, כי שם זה נאמר עומד אי אפשר, כי הולך האדם אל בית עולמו. אנחנו נקראים הולכים, אנחנו כל רגע, כל יום, כל שעה מתקדמים. מי שלא מתקדם חס ושלום נסוג אחורה. אבל כשנפטר האדם זהו, הוא עומד, הוא לא יכול לעלות יותר. אז איך אפשר לעלות אותו? על ידי זה, על ידי זה שמספידים וצועקים ובוכים. אז דעתם קיינה, אז זה דעתם קיינה, אומר דעתם קיינה ששמה, ששם אני עומד. אז על ידי שאתה מביא אותו לידי כך שהוא יעלה, אז יש לך זכות. תראו מה זה כשנפטר צדיק, כשמתעוררים, מה יכולים לגרום, איזה דברים יכולים לגרום למעלה. לכן ההפסד הוא שלנו, זה לא שלו. כי הוא טרח, יש בגמרא מסופר במסכת מועד קטן דף כ"ח, שהיה מעשה באחד גדול שקראו לו רבי בון, שנפטר בן 28 שנה, צעיר. וכשבאו להספיד אותו, היו נוהגים לפתוח בפסוק, אפטרה לא יהיו ספדנה, פתח עליו אותו ספדן, את המתוקה שנה אתה עובד, עם מעט ועם הרבה יוכל. אמר להם, מה אומר שלמה? אדם הפשט, שאדם שעובד קשה פיזי, אז הוא הולך לישון, הוא נרדם טוב, הוא לא צריך כדורי שינה, הוא לא צריך משהו שיפמפם לו את הראש כדי שישן, כי הוא עבד, הוא טרח. ואפילו בשעתיים או שלוש של שינה זה כבר מבריא אותו ונותן לו כוח. מתוקה השינה אתה עובד, עם מעט ועם הרבה. אבל אמר להם, יגע רבי בון ב-28 שנה מה שלא יגע תלמיד ותיק 70-80 שנה. זאת אומרת, יש חיים של כמות, אבל יש חיים של איכות. זה לא משנה בין כמה היה האיש, לא. כך כותב רבנו חן בן עטר, הוא אומר, נגזר על האדם כמה מצוות יעשה, כמה בירורים יברר, כמה תיקונים יתקן, כמה נשמות יקרב. שהוא משלים את זה הוא הולך. אז כאן אם את תמיר לקחו בן 48, זה מפני שהוא הספיק לעשות מה שזקן עושה בן 120 שנה ואולי יותר. וכבר אמרנו בשעת הלוויה, הוא עשה עבודה של 10 אנשים ביחד. מי מסוגל לעמוד בזה? תארו לכם כמה כאב לו המחירים של הבשר והמחירים של העופות. שנים, שנים היה כואב לו. אתם יודעים שהוא שכר מכיסו, היה משלם כספים, אני יודע, עשרות אלפי שקלים לפני החגים כדי לחלק עופות ובשר, והיה מספסד אותם, ואפילו להמון העם, לא רק לבני תורה, למשפחות נזקקות ולכל דכפין. אחרי זה כשהוא חלה לפני שנה וחצי, הוא אמר לי, הרב, אם אני יוצא מהבית חולים, גם באמצע הנסיעה, הוא אומר לי, אני מיד יוצא מהניתוח, והוא קם, הוא הולך, דואג למצוא איזה יבואן אישית, אני משקיע איתו ואני משיג השקעה, ואנחנו נעשה קו חלוקה של בשר נפרד. אני שתקתי, כי אני יודע איזה לוגיסטיקה זה כרוך, ואני יודע איזה עבודה קשה זה צריך. ויש לך את משרד הבריאות על הראש, משרד החקלאות, ועוד 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 גורמים שונים, לא נפרט. אז שתקתי. אבל תראה, רק הוא יצא מהבית חולים מהשמיים. שלחו את היבואן, שלחו את האיש אליו, והם באו אליי הביתה, ואז נפרצה הדרך. הוא פרץ את הדרך, וברוך השם שוחטים היום בכמה נקודות בדרום אמריקה בשר במחיר הקרן, וזה שלו נטו, כי האיש היה אכפת לו, כי הוא עמד בניסיון. אז תארו לכם, נהיה מהפכה במחיר הבשר. ברוך השם, היום השוק מלא, רק אלה שנותנים להכניס את הבשר הזה, בבקשה. זה הכל שלו, תראו איזה מסירות נפש. וכאלה רבות, אני יכול לספר לכם סיפורים בלי סוף. אבל את חטאי אני מזכיר. אני פעם ראשונה שמספר את הסיפור הזה כאן, לפני הציבור, לפני חודש. זה רשום אצלי. בליל יוזן וחודש סיוון. אני ראיתי אותו בחלום. שהוא מגיע לישיבה, ובכניסה שמה הפקיד בידי שתי מעטפות, שתי מכתבים. והמכתבים האלה כביכול, אני שלחתי אותם לאיזה מישהו, או לשני אנשים שונים, שאלות בהלכה. ומשום מה הם חזרו אליו למשרד של דורש ציון. אז הוא אומר לי, הרב, הנה שני מכתבים, שמתי שיהיה לרב זמן, ישנה את הכתובת שלהם. זה לא יאמינים שלו. ישנה את הכתובת שלהם. והרב יכתוב את הכתובת החדשה. ואני לוקח את המכתבים. אתם יודעים מה היה על המכתבים? על כל מכתב היה מודבק מפתח. הנה אני עומד כאן ליד ארון קודש, ואני מספר לכם את הסיפור הזה פעם ראשונה. והתעוררתי בבעלה עם בחיות נוראות, כי ידעתי שבשמיים נגזרה כבר. והוא מפקיד כעת חזרה את המפתחות, הוא מחזיר את המפתחות. מפתח של שיעורי התורה, מפתח של האתר, 122,000 ועוד 118 תשובות. זה הכל שלו. וכמה אלפים של שיעורי תורה, כמה אלפים של שעות תורה בנושאים שונים שהוא הפיץ בכל העולם. אנשים הכי רחוקים מדעת התקרבו בגללו. איזה איש אשכולות, אין המפתחות, להחזיר את המפתחות, הוא איזה נאמן. תראו איזה נאמן, חודש בדיוק, היום בדקתי את התאריך, ליל 17 לחודש סיוון, הוא יחזיר את המפתחות. וצעקנו ובכינו, אבל זה נגזר. אבא היה אומר, כשאתה רואה דבר כזה, תדע שזה ביום שהוא נולד, זה נגזר כבר. אבל שלחו אותו לאותם מספר שנים לעשות מה שיעשה. לתרוח מה שיתרח, לזכות מה שיזכה. והאמת, שרק בגלל זה שאני רואה איזה תוצאות שהוא עשה, איזה זיכוי הרבים שהוא זכה, אף אחד לא זכה דבר כזה. ואיזה מסירות נפש, איזה אהבה ואיזה דבקות. אני בטוח שאם עכשיו הם נותנים לו חיים בשמיים, מורידים אותו, היה עוד פעם חוזר אותו דבר, ואולי ביתר שאת. איזה מלחמות הוא עשה על כל פרט ועל כל דבר, וכל דבר שעשה אותו, עשה אותו שלם מכל הבחינות והכיוונים. אני לא יודע מתי הוא היה ישן, תשאלו אותי, אני לא יודע. שאלו אותי מה קרה שהוא נקבר בשעה 3:00 AM, נטמן בירושלים. אני לא פעלתי בנושא הזה, הבנים שיחיו הם ביקשו, הם תרחו, זה זכות שלהם, כי זה אבא שלהם. הרי הפטירה נקבעה רק בסביבות 22:00 בלילה. ומתי? באותו זמן שהיה שיעור בחולון. זה השיעור שהוא ייסד אותו, זה השיעור שהוא מסר נפש עליו. זה שיעור שקיים למעלה מ-35 שנה, 35 שנה. שיעור בחולון. והוא 22 שנה נמצא במוביל של השיעור הזה. משם הגיעה התורה לכל מיני מקומות. משם יצאו אפילו רבנים שהיום מכהנים בכל מיני קהילות. זה בזכותו. ואיזה מסירות נפש, כל פעם כמו שעון להתייצב בזמן ולבוא ולחזור. ואם לפעמים הוא מאחר ב5 דקות, אז הוא מודיע והוא מבקש סליחה. כשיש פקקים בדרך והוא לא אשם ואין שום, ואף פעם אם בא אליו בטענות. זה לא יאומן, זה לא יאומן. ובשמיים עשו שבשיעור הזה, באמצע השיעור הזה, עלתה נשמתו בסערה השמיים. וידענו את זה והרגשנו את זה, וזה היה מורגש בתחילת השיעור. הזכרתי אותו באמצע השיעור, כבר הרגשנו שהוא איננו. בסוף השיעור כבר לא הזכרנו. זה מפחיד. משפטיך תהום רבה, תדעו, משפטיך תהום רבה. איזה חיסרון חיסרנו, איזה זכות יש לנו כאן להשתתף כאן בהספד הזה של אדם כזה יקר, אדם כזה צדיק. אבל הגמרא אומרת, יעקב אבינו לא מת. אמר לו, וכדי חנתו חנציה לספדו ספדיה, הוא השיב לו, מקרא אני דורש. ואתה אל תירא עבדי יעקב, כי הנני מביאך מרחוק ואת זרעך מארץ שבים. מקיש אור לזרעו, מה זרעו בחיים, מה פה בחיים. אומרת הגמרא, אדם שמשאיר זרע בחיים, משאיר בנים שעוסקים בתורה, ועל זה אנחנו צריכים כעת, זה התפקיד שלנו, זה הפיקדון, זה המפתחות שהוא מסר בידינו, לשמור לו על הבנים שיגדלו, ילמדו תורה. יש להם אבא, יש לכם אבא גדול. אבאים עושים טובים רבים מאוד. איפה נמצא כזה איש אשר רוח אלוהים בו? איפה? זה פלא פלאים, זה דבר לא נתפס בשכל. כמו שאמרנו, אחד שבא מאיזה שום מקום, אני לא רוצה להגיד חס ושלום, לא שום מקום, מקהילה קדושה, אבל לא קיבל שום חינוך. ואתם יודעים מה קורה פה בארץ ובלב בת ים, בלב בת ים, ואיך הוא שמר על הילדים בתוך בת ים, מה שהיום בשכונות חרדיות אי אפשר לשמור. איפה יש דבר כזה? תראו איזה קורבן, תראו איזה קורבן האיש הזה הקריב, תראו איזה אדם נפלא הוא. אז זכה למה שזכה. אז מה זרעו בחיים? אף הוא בחיים. ועל זה אמר, אשרי אדם, כך אומר רבנו ארי, וכמה שהוא אהב את דברי רבנו ארי, אשרי אדם מצא חוכמה ואדם יפיק תבונה. מקשה רבנו ארי, למה כפל השוב? אמר, אשרי אדם מצא חוכמה, יש אדם שמצא חוכמה, ועוד הוסיף, ואדם יפיק תבונה. מה זה לאדם יפיק? אז הוא אומר, חצי הפסוק הראשון מדבר על אדם שזכה ללמוד תורה אצל איזה רב גדול, או למד תורה אצל אחרים. עשה אדם מצא, מה זה מצא? פציעה. הזדמן באיזה ישיבה, הזדמן באיזה משפחה, הזדמן אצל איזה רבנים, מצא חוכמה. אבל לא, אומר רבנו ארי, זה לא השבח שלו, זה לא תורה שלו עדיין. אתה יודע מתי זה התורה שלו? ואדם יפיק תבונה. הוא ממציא שיטה, הוא ממציא מצווה, הוא ממציא עוד איזה שיעור, הוא מייסד עוד איזה אתר. זה דבר שאי אפשר להאמין. ואני אומר לכם, הכל ניסים ונפלאות, והאתר הזה פועל ללא תשלום. אנשים עובדים שם בהתנדבות, כולם. אין דבר כזה בעולם. בכל אתר היום זה צריך לשלם. אין. אתה רואה דבר כזה, וזה הוא. ואצלו המזכירה, הפקידה, היא שמנהלת לו את העסקים, היא מנהלת את האתר, הכל, ולפי החוק, ולפי חוקי המס וחוקי אני יודע מה האוצר וחוקי גם אובמה. הכל. שהכל יהיה בסדר, שלא יחילו לשם, שלא יהיה איזה פסיק של פסיק של משהו לא כשר, משהו לא טוב. זה דבר הזה. זה לא יובן, לא מובן. זה ואדם יפיק תבונה. זה אדם שהוא המציא את התורה, הוא המציא את המצווה שזה שלו נטו. זה שאמר אדם מתוקה שנת העובד עם מעט ועם הרבה, שהעיקר שהוא עבד לשם שמיים, עבד את הקדוש ברוך הוא ועשה מה שעשה, זה נקרא עבודת השם. לכן תראו מה זכה הרב השלום תמיר, גם זכה שהשבוע ברוך השם הנכד שלו נכנס לבריתו של אברהם אבינו, וזה הפוסקים כתבו שזה נקרא נתרפאה משפחה, אפילו שהוא נולד עוד הוא זכה לדעת על הלידה עוד בחייו, והברית נקראת אחר כך ונקרא על שמו. ומצאתי היום, אמרתי, מה זכה תמיר? הרי השם תמיר זה בטף, אבל יש לזה רמז, תמיר ונעלם. הוא כל הדברים שלו היו בסתר, עשה הכל בצנוע, הכל מאחורי הקלעים, נחבא אל הכלים, כמו שאול, שפתחנו את הכינה את שאול, והנה הוא נחבא אל הכלים. מה היה אצל שאול שהוא הולך לאביו, שולח אותו לחפש את האתונות, והוא מגיע לשמואל הרמתי, ושמואל הרמתי אומר לו שבלכתך לקבר רחל ותמצא חסר בבנימין, שלכתך תמצא חסר בבנימין, אז אתה תמצא את האתונות. הוא מצא את האתונות. כשהגיע לשמואל הרמתי, זה ברמות של היום, שכונת רמות בירושלים, מיד שמואל, בדבר השם, מושיח אותו למלך. והוא חוזר לבית לאביו, מה כתוב בפסוק? שהוא אומר לאביו, בדבר האתונות, ודבר המלוכה לא יגיד לו. הוא לא אמר, אבא, אסור אותי מלך. זה תמיר. תמיר בטף, אבל תת וטף זה במבטא כמעט דומה, ודת לנת מתחלפות, תמיר ונעלם. אז אם תמיר, מה יש בתמיר? אז תמיר, אם נכתוב במקום רש דלת, תמיד יצא לך אותיות לפני הוויה. זה דבר פלא פלאים, לפני השם תמיד, גמטריה תמיר. ואני מעיד עליו שלא היה רגע ולא היה זמן שהוא לא חשב על הקדוש ברוך הוא, ובכל מעשה שהוא עשה, נאמן שבנאמנים, כשר שבכשרים, חסיד שבחסידים. חסיד זה לא אחד שמתענה כל היום, או אני יודע, יושב לו בודד בבית הכנסת. לא. חסיד יכול להתהלך ברחובות, ולהתהלך בשווקים, ובעסקים, ולהתנהג בנאמנות, ולשתוק, ולעשות חסד וחסד וחסד. זה היה תמיר. ואני רק מתפלל לשם שנזכה לשלם לו חסד, כי כעת הוא זקוק לחסד. לשלם לו חסד כמו שהוא עשה חסד עם אחרים. לא איתנו, כי לשלם לו את מה שהוא עשה בשבילנו, אני לא יודע אם יש אפשרות. אני לא יודע אם יש יכולת. כי אי אפשר לדעת מי גדול, מי קטן שם. קטון בגדול שם הוא ועבד חופשי מאדוניו. אבל דבר אחד נדע, שהחיים פה, רבותיי, הם חיים של זמני ורגעי. וחבל האדם לתרוח כל כך בשביל העולם הזה ולבלות כל כך הרבה זמן כזה יקר. תראו איזה איש זה, מה זכה בחייו לעשות. ותאמינו לי שלא נגעתי אפילו באחד מאלף ממעשיו, כי עדיין הפצע מדמם והלב שותה דם. האדם טרי, הדמעות זולגות, ואין לנו יישוב דעת. תאמינו לי, מרגע שהוא נפטר, כמה שהתכוננו לזה, אבל מאותו רגע כבר אין יישוב דעת, לא ללמוד תורה ולא לעשות שום פעולה. אנחנו הולכים כמשתוממים, כאבלים. מים בארזים, נפלה שלהבת, אזובי קיר מהם, לוויתן בחכה עולה, מה יעשו דגי רקק? אוי לנו שאחד כזה הפסדנו אותו, אחד כזה איבדנו אותו, כזה צדיק, כזה כשר, הלך לעולמו, הלך מאיתנו בצורה כזאת. איך יכול להיות שיהיה דבר כזה? איזה מסירות נפש, איזה אהבה, איזה שמחה ואיזה רצון. אשרה ואשרה חלקו. אני יכול רק לומר לנפטר עצמו, לך בשלום ותנוח בשלום. אשריך תמיר שתחת עם אלוהיך כל הימים ועשית מצוות ומעשים טובים. אין ספק שגדול שכרך. אנחנו מתפללים שהקדוש ברוך הוא יחיש תחייתך ומהר עמידתך, וצדיקים במיטתם קרויים חיים. אני יכול לומר לבנים היקרים שיבדלו לחיים טובים, תדעו, היה לכם אבא גדול, ויש לכם אבא גדול, כי ברא קראי דאבו. והבן, כך אומר רבנו ארי, כשהוא הולך בדרך השם, אז נשמת אבי מלווה אותו כל הזמן. בחינת יוסף שראה את דיוקנו של אביו. ואני יודע כמה, וכולם יודעים כמה הוא השקיע בכם. הוא משקיע בכם גם עכשיו. אני אספר לכם סיפור קטן שהיה בירושלים לפני 50 שנה בלי להזכיר שמות. לפני 50 שנה, או יותר נכון 53 שנים בדיוק, בשנת תשעים כף א', נפטר בירושלים אחד מגדולי הרבנים, אם לא הגדול שבהם, והלך לעולמו, והשאיר בן יחיד. והבן היחיד הזה לא היה בא לבית הכנסת קבוע. לא אגיד יותר מזה, זה מה שאני יודע. והמצוות לא כל כך שמר. ואביו הצדיק היה קדוש וחסיד מאין כמוהו. אז הבן התחיל לבוא בשנה הראשונה לבית הכנסת, ואחרי זה עוד הלאה. ופתאום עברו שנה, אז כולם חשבו שאחרי שנה הבן יפסיק, כמו שיש הרבה כאלה. אבל לא, הלך לאט לאט והתקדם והתקדם והתקדם, ועברו 10 שנים עד שהבן שלו בעצמו יושב ולומד תורה, ואפילו הפך להיות בעצמו מותן שיעורים. ויום אחד צדיק אחד גדול, להזכיר את שמו, שכבר הלך לעולמו, רואה בחלום את אותו צדיק, את האבא בחלום, ואומר לו, נו, כמה בכית על הבן שלך? תראה איפה הבן שלך הגיע. אומר לו, מה אתה חושב? שאני אספתי שם בשקט? אתה חושב שנחתי לרגע אחד? לא היה גלגל למעלה שלא גיל, הסתובבתי אותו כדי שהוא יתעורר. את המילים האלה הוא אמר, לא היה גלגל שלא סובבתי בגלגלים ברקיע. כל הזמן הלכתי לחפש איפה ואיפה ואיפה, כדי שהבן יעשה את רצון אביו, אשר רצון אביו שבשמיים. וכאן ברוך השם הנפטר הזה זכה, זה מראים את המעשים שלו. אבל זה מוטל עלינו, אסור לנו לעזוב את המשפחה, אסור לנו לעזוב את הבנים. והאישה הכשרה שכמה כמה תרחה, איננו ראו ולא זר, בדומיה. איזה אישה נותנת לבעלה ללכת דלות על גבי לילות, לאן שלא יהיה, לעשות ולא חופש ולא טיולים ולא חוץ לארץ ולא 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 ולא. איפה יש דבר כזה? ובחולי שלו איזה מסירות נפש, שבתות שלמים להיות בבית חולים לבד. ואתם יודעים מה שהוא היה אומר לבן שלו? זה אני ראיתי. אל תבוא לבקר אותי, תשב, תלמד תורה. והוא יודע שהוא הולך להיפטר מהעולם. שהוא איזה דבר נורא, איפה יש אהבה כזאת של תורה? איפה יש אבא שהוא חולה ויודע שעוד יום או יומיים? לפני חודשיים הוא סיפר לי יום אחד, הוא אמר לי שהיו כאלה איסורים. אומר, הרגשתי כבר מה זה פרידת הנפש מהגוף. אומר, אבל נזכרתי מהתורה, נזכרתי, וחזרתי לעצמי. זה פעם אחת שהוא התבטא רק לספר, ורק לספר, לא, לא, שום כאב ושום הנחה. הוא הרגיש מה זה פרידת הנפש מהגוף פעם ראשונה בחיים. ובמצב הזה להגיד לילד, אל תבוא, שב, תלמד תורה. תבינו במי מדובר. זה איש אלוקים. זה לא, זה לא, זה לא אדם מהשורה. אנחנו לא מוצאים היום אפילו, סליחה שאני אומר, אצל גדולים אנחנו לא מוצאים הנהגות כאלה. זה מדהים. אז אחד כזה זכה ואיזה אישה יקרה נתנו לו בשמיים, זה בזכות הוריה שיחיו ויאריכו ימים. אנשים צדיקים, תמימים וישרים. שהיא הייתה איתו בשבת האחרונה, כל השבת. ותאמינו לי, בשבת האחרונה הייתה לי הרגשה שאני כבר במוצאי שבת לא רואה אותו בעולם. תשאלו בבית שלי מה היה. איזה שבת, איזה שבת קשה הייתה, איזה בית שבת. כי היא יודעת מה יהיה. והאישה הצדקת הזאת נשארה איתו גם בשעת הפטירה. ואני בדרך לשיעור, והם מדברים איתי משם, ואני יודע שזה כסיסה, ואני שותק, לא מגלה כלום. והם מתארים לי בדיוק מה מתרחש, והלב בוכה. אבל ידענו שזהו. שזהו, שהוא צריך ללכת למעלה, לנוח. גם הנשמה נחה, גם הגוף נח. יש מצבים שכתוב בהלכה שאסור להתפלל שיהיה. סליחה שאני אומר כך. מתפללים בעוד יש תקווה, בעוד יש כוחות. אבל כשאתה רואה שאין כוחות, אז אסור. כתוב אפילו בספרי הפוסקים שצריך לפתוח את החלון לפני זה, כמה דקות לפני זה, להקל על הנשמה לצאת. מסלקים את הנשים משם שלא יצעקו, שאולי הוא יחזור חלילה ויסבול. כמה הלכות יש בעניין זה. ואז אחרי אני אומר, לזכותה של האימא, שעכשיו נשמתו פה, והוא רואה הכל והוא יודע הכל, עכשיו הוא מבין הכל, הוא יודע גם למה ומה. אבל זו הצרה שכתוב במדרש, שמשביעים אותו ברגע הפרידה, מרגע הזה אסור לך לגלות כלום, אלא ברשות. אז הוא יודע הכל, מה הסיבה שהוא בא לעולם, למה זה ככה היה, למה עם זה ולמה עם ההוא, הכל, כל השאלות האלה, אין שאלות. לנו נשארו שאלות. עוד מעט תהיה תחיית המתים, נבין את הכל. אמרו רבותינו, למה כתוב, אז אם עלה בשוב אותו ישיבת ציון, היינו כחולמים, אז אם עלה שחוק פינו, מה שחוק פינו? אבל יש מדרש שאומר, מת אדם בן 22, והשאיר שני בנים, והבנים האלה האריכו ימים, נהיו בגיל 100. פתאום בתחיית המתים, אתה רואה זקן בגיל 100, קורא לאיזה אדם צעיר בגיל 22, אבא. מה זה מצחיק? מה זה? אדם בגיל 100 אומר על אחד בגיל 22, אבא אומר כן. כל אחד חי את המספר החיים שקצוב לו, ואז ימלא שחוק פינו. זה אחד הפירושים. אנחנו לא מבינים את דרכי השם. אנחנו מתפללים לקדוש ברוך הוא, מבקשים ומתחננים. שיהיו הדברים שאמרנו לאלוהי נשפטו, התאורה. שיהיו הדמעות שהורדנו לזכותו. שיהיו מחינת נסכים. הקורבן הנורא הזה, קורבן קשה מאוד. תאמינו מי יודע אם לא הוא מנע את האבדות, שחס ושלום היה במשך השמונה ימים של המלחמה הזאת. תראו שבדיוק עם הפטירה שלו, 24 שעות לפני כן פרצה המלחמה. אז הנשמה שלו נמצאת כל השימה, שומרת. צריכים להתפלל שימשיך, שהנשמה תמשיך לשמור, שהשם ישמור עליה, על נשמתו, ויסתיר אותה בסתר כנפיו לעולמים, ושיעמיד אותו לקץ הימין, ושתהיה לו מנוחת כבוד. הגמרא אומרת שהמתים צריכים שלום, שהוא יראה את משפחתו כולם בשלמות, בבריאות ובנחת ובשלווה ובמנוחה, אז הוא יהיה לו מנוחה. והמעבר יבוק אומר, כאשר המשפחה מתנחמת, גם הוא מתנחם. אומר, זה תלוי בזה וזה. לכן אמרו בגמרא שאסור להיות לבכות יותר מדי. מכאן ואילך אומר הקדוש ברוך הוא, אין אתה רחמן יותר ממני. אז זהו. השם אדוני נתן ואדוני לקח, יהי שם אדוני מבורך. בדיוק בזוהר של עד שישי האחרון, שאנחנו לומדים אותו על הסדר, יצאה הסוגיה הזאת. בספר בראשית, דף כ"ט היינו לומדים, הנה החברים נמצאים פה. והיה אפילו כתוב שם השמו, תמיר, בתת. והפסוק, השם נתן והשם לקח. בתוך השיבה שלו. ספר תורה בודק, כך אומר רבנו ארי. מה אתה רואה בספר? כך זה אומר. ושוב אני מצטער אם הצרחתי עליכם, אבל הם צריכים לשים לילות כימים על משים לילות כימים. זה אדם ששם לילות כימים. ביום היה הולך לעבוד ולעשות חסד, ובלילות היה תורח ורץ משיעור לשיעור, ומעיר לעיר ומאתר לאתר, כמו שהזוהר אומר, מקטט רגליו מדוח לדוח ומאתר לאתר. איפה יש כזה? אין כזה. סטייניש, עוד פעם אני אומר, סטייניש מתוק, צרורה בצרור החיים, וינוח בשלום על משכבו, והקדוש ברוך הוא ינחם את המשפחה ואת הבנים ואת הנכד שנולד, ויהיו עוד הרבה נכדים בעזרת השם, יפרו וירבו, רבבה כצמח השדה, נתתיך ותרבי ותגדלי ותבואי, מכאן ולבא לחושבנה טבעה. והקדוש ברוך הוא ישמור אתכם כולכם מכל נזק ומכל רע ומכל חולי ומכל צרה וצוקה, ולא ישמע עוד שוד ושבר בגבולנו. ונעשו יגון ואנחה, תהה נשמתו צרורה בצרור החיים בגן עדן. הבנים יגידו קדיש ונעשה לו השכבה בנזר אחרי זה. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך יבא להם תורה ומצוות, שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר. המרחם על כל בריאותיו, יחוס ורחם, הנפש והנשמה, של האיש הכשר, שנפטר בשם תום מן העולם, תמיר בן מלכה, רוח השם תנחם בגן עדן, ועל משכבו יהיה שלום, נכתיב בו שלום נכון משכבו תם הולך נכחו, ובכל בני ישראל שוכבים עמו, וכרחם עם סליחות, וכן ירצו לנאמר אמן, נפשו בטוב תלין, וזרעו ירש ארץ. מי שברך אבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב, משה ואהרן בן שלמה, יברך וישמור את כל הקהל הקדוש הזה, ובראשם את המשפחה היקרה, את ההורים משני הצדדים, את חמי וחמותו, את אשתו ואת בניו והבת והנכדים וכל הקרובים וכל הקהל הקדוש הזה. קדם יברך יתכון ויזכה יתכון וישמע בקהל צלו יתכון. תתפרקו, תשתזו מכל צרה ועקתה, וממרד אדוני מסעתכם ויגן בעדכם ויפרוס סוכת שלום עליכם, ואיתה ביניכם ובינינו אהבה ואחווה, שלום וראו, וסלק שנאה חינם מביניכם, וישבור על הגלות והגויים והערב רב מעל צווארנו וצוואריכם. קיים בכם ובן מכאן שכתוב, אדוני אלוהיכם יוסף עליכם ככם אלף פעמים, לברך אתכם כאשר דיבר לכם. תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות, ונזכה לראות בקרוב בתחיית המתים. הם הבנים שמחה בקרוב, הללויה. תזכו למצוות, ושיהיה שקט ושלווה בכל עם ישראל וגם בארץ, וכל היהודים ינוחו וישקטו, ולא נשמע עוד, לא נוסיף לדאבה עוד. תזכו ואימצו.